בוקר טוב.
טוב, אחרי כל ההקדמות אנחנו נכנסים לעניין הנבואה. היסודות השישי, השביעי, נבואה, נבואת משה רבנו, שזה היסוד אחר כך לאמונת תורה מן השמיים, שלא תבוטל, היסודות השמיני והתשיעי. כבר אמרתי שהנבואה היא מתפרשת בשלושת ההקדמות. גם בהקדמה למשנה, אנחנו נראה שכשהרמב״ם ירצה לדבר על זה שהתורה לא משתנה, ולא יכול, לא יהיה בתוספת וחיסרון ובטח לא ביטול, לא בכתוב ולא בפירוש, גם לא בפירוש בעל פה. אז הרמב״ם מציין, כבר הסברתי את זה בהקדמה למשנה. זאת אומרת, לעמוד על היסוד הזה של נצחיות התורה וההבחנה בעצם בין מדרגות הנביאים, בין תוקפה של נבואת משה רבנו והבירור של המעמיק והיסודי והמבוסס לעומת שאר הנביאים, כל הדברים האלה זה סוגיה שהיא גם כן תתבהר שם, גם בהקדמה לאבות בשמונה פרקים. אז הרמב״ם אומר שהתכלית היא בעצם של מסכת אבות זה להביא לנבואה. חסידות מביאה על ידי רוח הקודש, ובעצם העבודה, תיקון המידות והדעות שהוא מלמד שם בשמונה פרקים, זה בעצם הסולם להגיע לנבואה. אז גם שם אנחנו לומדים על מהותה של הנבואה. אז שלושתם ישלימו אחד את השנייה. וכך לאט לאט יובנו הדברים, בעזרת השם. בואו ניכנס עכשיו לדברים כאן. אז אחד מיסודות תורתנו, להאמין בנבואה. ביסוד השישי הנבואה, והוא לידע שזה המין האנושי, ימצאו בו אנשים שיש להם טבעים מעולים מאוד ושלמות רבה, ויקונו נפשותיהם עד שיקבלו צורת השכל. ואחר כן נדבק אותו השכל האנושי בשכל הפועל, וישפע עליהם ממנו שפע נכבד. והם הנביאים, וזוהי הנבואה, וזה עניינה. וביאור, זה היסוד בשלמות, יערך מאוד. ואין כוונתו להביא מופת על כל יסוד מהם, ולבאר אופני השגתו. איך אפשר להשיג אותו, אני לא יכול עכשיו. הרמב״ם אומר, אני אגיד לך מה זה הנבואה, אבל אני לא יכול להסביר לך את מה שאמרתי. לפי שזהו כלל החוכמות כולם. ואומנם נזכרם את היסודות, דרך הודעה בלבד, ופסוקי התורה מעידים על נבואת נביאים רבים. כך כל כתבי הקודש. אני אנסה לעמוד על הדברים של הרמב״ם פה. הרמב״ם אומר לא סתם שצריך להאמין שיש שפע שופע מהשם אל האדם, אלא הוא אומר שזה דווקא לאנשים שיש להם, כן, צריך לדעת שהשפע הזה שופע דווקא לאנשים שיש להם טבעים מעולים מאוד ושלמות רבה. ויקונו נפשותיהם עד שיקבלו צורת השכל. צריך טבעים מעולים, הרמב״ם מסביר את הדברים בדקדוק, בפרקי הנבואה, במורה נבוכים, בלב המורה, בחלק שני, פרק ל"ב עד סוף החלק ההוא.
לב המוח.
כן, מהלב עד המוח, נכון, עד ממחד. והרמב״ם אומר שכן, הוא מביא בהתחלה שלוש דעות, של מה העניינה של הנבואה. כן, מתוך כל מי שמאמין מציאות אלוה, אומר הרמב״ם, שאין מה לדבר על אפיקורס ומי שמכחיש נבואת אלוה, שלא שייך אצלו נבואה. מתוך מי שמאמין, יש שלוש דעות בנבואה. יש דעת ההמון, הוא אומר, שאולי רק קצת מאנשי תורתנו ככה סוברים.
המון מתכוון המון היהודי עתיד.
אני חושב שהוא מתכוון המון המוסלמי. מחוץ לגבולות ישראל, וקצת מישראל טועים בזה גם כן לדעתו, שהנבואה יכולה להיות גם אצל אדם טיפש, שחל, בלי שום שלמות ושום מעלה. ואדם יכול ללכת לישון בלילה כרגיל ולקום נביא, אחרי שקיבל נבואה. והרמב"ם אומר שזה ודאי לא דעת התורה ולא דעת חז"ל. הוא מביא לעומתם את דעת הפילוסופים. הרמב"ם אומר שלדעת הפילוסופים נבואה זה דבר טבעי שקיים במציאות. זה מיצוי של הפוטנציאל האנושי והשלמות האנושית. הפילוסופים אמרו שכמובן לא כל אחד יכול למצות את הפוטנציאל שבו, רק מי שקודם כל יש לו טבעים מעולים, יש לו מזג טוב, הגוף שלו הוא מתאים, ומילא יהיה לו מידות טובות, רק על ידי הרבה עבודה גם כן, והרבה לימוד, והתעלה במעלות המידות, במעלות החוכמות, במעלות השכליות, אז מטבע הצורה האנושית, הרוחנית, היא בסופו של דבר לעשות רוחנית, היא להתאחד בקיום מושכלה. וההתאחדות הזאת בקיום מושכלה היא גם כן קבלה של שפע בעצם מן העליונים. הם תפסו את מבנה העולם בעצם באופן כללי כעולם ששופע וקיים מכוח מחויב המציאות דרך סיבות אמצעיות. זאת אומרת, ממנו שופע שפע נבדל, עלול מאיתו אחד, וממנו עוד עלול, וממנו עוד עלול. ככה, בקשר של עילה ועלול, כשהשופעים הראשונים הם רוחניים, הם מלאכים, זה המלאכים, זה שלמדנו עליהם, וגם השכל האנושי וכל הצורות, ואפילו החומר בעולם, חומר היולי וצורות היסודות, והכל שופע ממציאות מחויב המציאות. כשאדם מגיע להתעלות מטבעו החומרי, שזה על ידי שהוא צריך קודם כל נתוני פתיחה מולדים, בטרם מצורך מבטן ידעתיך, אומר הרמב״ם. זה לא שאדם נולד נביא, אלא הוא נולד עם תכונות מתאימות לנביא, שבלי זה הוא לא יוכל להתנבא. אבל עכשיו, כן, אז גם הפילוסופים אומרים, היינו בדעת הפילוסופים, צריך תכונות מולדות וצריך הרבה אימון והרבה לימוד והרבה עבודה והרבה השקעה להגיע לשלמות האנושית, ואז האדם בטבעו דבק בשכל הפועל, כמו שכתוב כאן. זאת אומרת, הוא מוציא את שכלו מהכוח אל הפועל, והוא יודע את החוכמה בפועל ושייך לחלק הרוחני הזה השופע מהשם, וכך הוא בעצם משיג השגות עליונות. עיקר התוכן של ההשגות בעצם של הנבואה, צריך להבין, באופן הטבעי, באופן הפשוט שעליה דיברו הפילוסופים, זה לא איזה שליחות, לך תגיד לעם ככה וככה, לדעתם אין, זה דבר לא קיים, הפילוסופים ששוללים בעצם את הנס והתגלות ואלה שמאמיני הקדמות, אבל העניין של הנבואה לדעתם זה בעצם השגת השם והשגת כלל האמת וכלל המציאות וכל החוכמה בפועל השופעת מעם השם, וזה בעצם שפע מעם השם, שפע החוכמה, שפע האמת, שפע הקיום והמציאות שאדם יכול להתעלות אליו, שזה גם העניין של העולם הבא שדיברנו עליו, התאחדות בשכל הפועל, באותו שפע שכלי, שזה אלוקי, ומילא אדם מגיע לאיזה השגות עליונות מעבר למה שהוא היה, מה שבן אדם בעודו בחומר לפני כל העבודה הזאת וכל ההתעלות לא היה מגיע לזה. זה המושג של הנבואה לפי הפילוסופים. הרמב״ם אומר, דעת תורתנו היא בדיוק דעת הפילוסופים עצמה, כן? יסוד דתנו, ככה הוא מתבטא שם בלמד ב' במורה נבוכים, בחלק ב', הוא אומר, זה יסוד התורה של הנבואה, בדיוק כדבריהם, אלא בדבר אחד. מה הדבר האחד? הדבר אחד הוא שהנבואה בעצם יש בה גם את הפן הניסי. מה הכוונה? את ההתערבות של הקדוש ברוך הוא. הרמב״ם אומר, אפשר שהשם לא ייתן לנביא נבואה, אפילו שהוא ראוי לה, אפילו שהוא התעלה לה. כן? הרמב״ם קודם כל, כשהוא אומר דת תורתנו היא דת הפילוסופים עצמה, מה הכוונה שלו? הוא מביא דברי חז"ל. אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור, עשיר וענב, כולם עם משה, כמו שהגמרא בנדרים ועוד מקומות אומרת, ברור שצריך פה התעלות גדולה בחוכמה ובמידות, ורק כך מגיעים לנבואה. בתנ"ך מתוארים בני הנביאים שמתכוננים ומתלמדים ומתעלים כדי לקבל נבואה. הנבואה היא לא משהו שמתאים לכל אחד, וכל אחד יכול לקבל אותו. אלא, כן, אנחנו נראה בהקדמת המשנה, שהמבחן הראשון והיסודי של הנביא, זה קודם כל שהוא ראוי לנבואה מצד שלמותו, מצד מידותיו, מצד חוכמתו, מצד גדולתו. אם הוא בכלל שייך, אם הוא לא זה, אז ברור שהוא לא נביא, אז אין מה לדבר בכלל. לא כל משוגע יכול לטעון נבואה, אין דבר כזה. כן. אז זה יהיה מאוד קשה, בן אדם יכול להפוך את המידות שלו. יש חולאים שלא מאפשרים לתקן את המידות, לא עלינו, יש אנשים שגם כן אין לה, גם הדעת שלהם לחלוטין משובשת, ומאלה זה אנשים שלא שייך בהם, הם לא מסוגלים להגיע למושג הנבואה, אלא בדרך נס. אני אגיד, הרמב"ם מתבטא בעצם שמבחינת דעת תורתנו, להגיד שבן אדם ילך לישון, אף על פי שהוא סתם ילד ושחל ויקום נביא, זה כמו להגיד שהשם ינבא חמור או צפרדע. ככה הרמב"ם אומר. מה שייך בכלל שיהיה נבואה בצפרדע או בחמור? אבל יש אמרו, מה, אבל כבר היה נבואה של חמור, או קרוב לזה, השם פתח את פי האתון וכדומה, אז לא ברור איך הרמב״ם בדיוק פירש את זה, ובכלל, הרמב״ם אומר שכל מקום שנאמר מלאך זה משל ובחלום, וכנראה שכל הסיפור שם, לפי הרמב״ם, לא מתפרש כפשוטו, אבל אפילו נאמר שהוא כפשוטו, אז מדובר בנס חד פעמי יוצא דופן שנברא מששת ימי בראשית לתכלית מסוימת, וכל הסיפור הזה של בלעם הוא ודאי איזו הכוונה אלוקית והתערבות אלוקית יוצאת מן הכלל. לא סתם הפרשייה הזאת נכנסת בתורת משה, ומשה רבנו מספר מה היה, מה אמר בלעם וכל הסיפור הזה שמלמד על מעלת ישראל ועניינם וכדומה בראי האומות. אבל זה בקיצור, הקדוש ברוך הוא אם ירצה יכול לנבא גם צפרדע וחמור, אבל זה נס לחלוטין, זה בכלל לא מושג הנבואה הקלאסי שעליו מדברים חכמים, עליו מדברת התורה, שאין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור, עשיר וכולי משה. דרך אגב, האתון הזאת בטח גם הייתה חייבת מיטה אם היא טוענת, היא לא טענה לנבואה. קיצור, זה... כן. בקיצור...
הרמב"ם מתבטא שם שמה שמונע את הנבואה היום, זה מה שמונע את
יבוא של תיאת ירובה,
מה שמונע...
נכון, בדיוק, בדיוק.
זה התרבות טיפית של לרדת.
זה
אומר,
כאילו,
אנחנו עושים את
הנבואה. או... בדיוק זה מה שאני רוצה להסביר עכשיו. הנקודה הזאת, מה הוויכוח בעצם בין הרמב"ם לפילוסופים? שהוא אומר, השם יכול למנוע את הנבואה וזה בנס. כי הוא רואה את המציאות אותו דבר, אדם בטבעו יכול להתעלות ולהשיג את ההשגות העליונות הנבואיות שישפע עליו שפע מעת השם דרך השכלים הנבדלים, דרך השכל הפועל, או בלשונו של הרמב״ם ביסודי התורה שלמדנו, דרך המלאכים, דרך מדרגת אישים שהיא מעלת המלאכים הקרובה לדעת האדם, אדם יכול להגיע לזה באופן טבעי, כך המציאות. אנשים ההמון לא מכירים את העולם הרוחני, לא מכירים את מעשה מרכבה, זה נראה ביניהם כאילו הכל מושג ניסי. אבל זה המציאות העיקרית, וזה היסוד של קיום העולם שמתחייב ריבונו של עולם באופן הזה ובשפע הזה, ואין לו שום קיום בלעדיו. זה הטבע, ובעצם מניעת הנבואה היא בעצם, כמו שאתה אמרת בדיוק, הרמב"ם אומר, זה ממש נס, זה בעצם למנוע מהאדם את המושג שיש לו כוח להשיג. זה למנוע לו את חוש הריאות, זה למנוע לו את התנועה של היד, זה למנוע לו את את ההשגה של הנפש השכלית האלוקית מן השמיים שיש לו. זה נס. עכשיו, מה שורש המחלוקת בעצם? שורש המחלוקת, דיברנו עליה ביסוד הרביעי פה. בוויכוח על הקדמות והחידוש, על ההתערבות האלוקית, זה הוויכוח. הוויכוח הוא בעצם לא בנבואה ספציפית. ומילא, זה מה שאמרתי, שתיאורטית נס יכול להיות, נס יכול להיות בזה שימנע מנביא נבואה. נס יכול להיות גם כן שהשפע האלוקי יהיה שליחות לבני אדם לזרז את תורת משה. או נס יכול להיות מדרגת משה שהיא למעלה מכל מדרגות הנביאים, כמו שאנחנו נראה ביסוד הבא, ונתינת תורה. כל ההתערבויות האלו זה בעצם על בסיס השינוי ההשקפה בין קדמות העולם שטוענת שהכל פה רק טבע מחויב ואין שום התערבות, לבין אמונתנו שהעולם מחודש ויש התערבות ויש שינוי ויש נס. זה בעצם הנקודה. ממילא גם הנבואה, אותה נבואה שהיא קיימת בטבע, בעצם יש בה גם דילוגים, גם קפיצות על חוקי טבע, גם שינויים, גם התערבויות, פתאום נבואות יותר קונקרטיות לשליחות וכדומה. אבל באופן עקרוני, אנחנו לא באים, התורה לא באה להתכחש למציאות הטבע, כמו שלמדנו בהרחבה, גם שדיברנו על העולם הבא. התורה מדברת על הנפש כמו שמבינים אותה בעומק, במציאות, כמו שאנחנו מכירים, עם כוחותיה, והנשמה של האדם מן השמיים, על פי כוחותיה, ממילא שייך מושג הנבואה באופן טבעי, ויש שפע מהקדוש ברוך הוא באופן טבעי, אלא שהשפע הזה הוא לא בדיוק כמו שהבינו אותו הפילוסופים. ממילא גם השכל הפועל שמדבר עליו הרמב״ם, והאישים וכל המלאכים, הם לא בדיוק מה שדיברו עליהם הפילוסופים, כי אצלם הכל היה אוטומטי, שפועלים, שופעים אמנם מכוח הקדוש ברוך הוא, כוח הסיבה הראשונה גם לדעתם, אבל אין בזה יכולת שינוי, ואין לקדוש ברוך הוא יכולת השפעה מעבר להשפעה הקבועה, המתמידה, האוטומטית, הלא רצונית. זה הוויכוח היסודי, שהוא בעצם גם הוויכוח בעניין הזה של הנבואה. וזהו, זה דרכו של הרמב״ם בעצם, הרמב״ם מרחיב שם גם כן, שצריך לדעת שהנבואה היא גם מעורבים בה בעצם גם השכל של האדם וגם הדמיון בדרך כלל. כשהנביא בעצם דבק במלאך במדרגת האישים, זה כמובן אחרי כל העבודה, כמו שאמרנו, אחרי שיש לו את הנתוני פתיחה הגופניים, ואחרי שיקונו נפשותיהם של הנביאים, עד שיקבלו צורת השכל, ודבקים בשכל, אז שופע שפע נכבד. הרמב״ם אומר שמשתתף בזה כוח הדמיון, זה יסבר גם ביסוד השביעי, של משה רבנו לא היה כוח הדמיון. וזה נובע מחוסר היכולת של הבן אדם להידבק לחלוטין בשכל הפועל, בעודו בגוף, בעודו בעל כוחות הגוף וכוחות הנפש, הנמוכים יותר מהמדרגה בעצם של המלאכים, הוא נולד שכל בפועל, והמקסימום זה כמה שהוא יכול להתקרב למדרגה הזאת מתוך כוחותיו, אבל הוא לא יכול להיפגש אותה כמו שהיא, לכן גם כן הוא משיג דברים דרך הדמיון, ולא כל הדברים כפי שהם. חוץ משה רבנו, כמו שנראה קצת ביסודות הבאים. גם הפילוסופים דיברו על הדמיון. כן, הפילוסופים הערבים, אבו נאצר אל-פרבי והשאר, הם פרשני אריסטו שהרמב"ם מתעסק בדבריהם בעיקר, והם הסבירו שהשפע, ממש השתמשו באותם מינוחים, הסבירו את הנבואה למשה ולמוחמד אחר כך, בהסברות מתאימות לפילוסופיה ולאמונת הדתות. והרמב"ם אומר, ההסברים שלהם הם טובים, רק שהשקר של מוחמד הוא גלוי. זה נראה ביסודות הבאים. אז נבואה קיימת. יש פה, אם כבר הזכרנו את הדתות האחרות, תשימו לב את הביטוי של הרמב"ם, שהנבואה צריך לדעת שזה המין האנושי. כל המין האנושי יכול להתנבא, לפי הרמב"ם. הוא אומר את זה כאן, הוא אומר את זה במשנה תורה, כשאנחנו אחרי שנסיים פה את היסוד השביעי, בעזרת השם נקרא את הדברים גם במשנה תורה, הרמב"ם מתאר את, את זה שכל המין האנושי יכול לקבל נבואה. זה בעצם הבנת מהותו של האדם וצורתו, זה משהו אפשרי בטבע. אלא מה? שיכול להיות שהקדוש ברוך הוא ימנע ממין האדם, גם יכול להיות שימנע מישראל. הרמב"ם מציין, מזכיר, במורה נבוכים, גם בפרקים, שגם בהקדמה לספר המצוות, שהנבואה בגלות נמנעה מאיתנו. אף על פי שאומר הרמב"ם, שאם נמצא אדם שהוא הולך בדרך החסידות של מסכת אבות, שמונה פרקים הוא מתבטא בפרק חמישי, שמי שהולך בדרך החסידות הזאת, חי השם, משהו כזה הרמב"ם אומר, לא אומר עליו שהוא פחות מן הנביאים. הוא ממש התעלה למדרגת הנבואה. הוא יודע, בעצם הוא מידותיו מתוקנות ודעותיו מתוקנות, והוא כולו בשלמות האדם, אלא מה? שנמנעה ממנו נבואה, כמו שהגמרא בסנהדרין וכמה מקומות אומרים חכמים, אומרים חז"ל על חכמים מסוימים, שראויים היו שתשרה עליהם שכינה כמשה רבנו, הרמב"ם מדגיש כמשה ולא ממש כמשה. זאת אומרת, אין כמו משה, אנחנו נראה בה, אבל ראויים שתשרה עליהם שכינה מצד מעלתם, אלא מה שהקדוש ברוך הוא גזר בגלות מפני חטאינו שלא תהיה נבואה. וככה משה התפלל על ונפלינו אני ועמך, שלא תשרה שכינה על אומות העולם, אז אין נביאים אצל אומות העולם, חוץ מבלעם ואולי חבריו של איוב וזה. אבל באופן עקרוני, הרמב"ם אומר באיגרת תימן, שם קם איזה נביא שקר, משיח שקר, והיה שם כאלו שכתבו לו, שהאם זה שהוא מישראל, מקרב אחיך, זה המבחן לזה שהוא נביא. כאילו עצם זה שהוא מישראל, זה אומר שהוא נביא, ואם הוא יהיה לא מישראל, אנחנו נדע שהוא ודאי לא נביא. והרמב"ם אומר להם, מה פתאום? זה מה שיוכיח? זה דעה המונית. ההמון חושב שרק מישראל יכולים להיות נביאים, אבל האמת, מי שמעמיק בנפש האדם מבין את מושג הנבואה שהוא קיים בכלל המין האנושי. כן, הוא כותב שם בן שיהיה מלכי אפילו. זה מצד נפש האדם. זה מה שהרמב"ם מתבטא שם בביטוי החריף. ושוב, יש לו יסודות ברורים בדברי חז"ל, יש את דברי תנא דבליהו המפורסמים. שמעיד אני עלי שמיים וארץ, שגם עבד וגם איש, גם אישה, הכל לפי מעשיו, רוח הקודש הורה עליו, זה לפי מעשיו, זה בהתאם להתעלותו, אבל כולם יכולים בסופו של דבר להגיע, וכמו שאמרנו, מפורש שיש מקורות שעובדיה היה גר והיה נביא, וחבריו של איוב הזכרנו, ובלעם. בזמנו, כשלמדנו כוזרי, אז ביססנו גם כן והסברנו את דעת רבי יהודה הלוי, שהוא סבר שהעיקר הוא שזה כוח ששייך דווקא לישראל, שלהם יש נפש מיוחדת שדווקא היא מסוגלת להיפגש עם דבר השם, ריבונו של עולם. ולפי מה שהסברנו אז בעצם כנראה גם הרמב״ם וגם רבי יהודה לוי היו מודעים לזה שיש, או לפחות, ודאי שגם רבי יהודה לוי היה מודע לזה שיש דעה בחז"ל, יש דעות בחז"ל שגם גויים יכולים להינבא. כן, אנחנו הסברנו איך בכל המקומות שנזכרו נביאים מהגויים יש מחלוקת בדבר, ורבי יהודה לוי יש לו על מה לתמוך. והוא סובר שהדעה העיקרית שגויים לא יכולים להתנבא. אבל אבל לא שהוא סובר שזה הדעה הבלעדית בקרב ישראל. ואצל הרמב״ם אפשר שהוא אפילו סובר שהדעה הבלעדית, הוא מסתבר בקרב חז"ל, זה דווקא שיש אפשרות. אלא מה שהקדוש ברוך הוא בהתערבות ניסית, התערבות אלוקית, לא טבעית, גורם לזה שנפלינו, אני ועמך, לכל משפחות האדמה. זה לגבי העניין הזה, שגם כן מדוקדק פה ביסוד הזה, עוד נדקדק את זה ביסודי התורה, בעזרת השם. טוב, אני רואה שאין לנו הרבה זמן לעבור עכשיו, אין לנו מספיק זמן לעבור לנבואת משה, אז אני כן אביא עכשיו פשוט את הדברים במשנה תורה בעניין הזה של הנבואה. למדנו כבר פה בהלכות יסודי התורה בגדול את פרקים א' עד ד', דילגנו על פרק ג', אבל את הרעיון בגדול תפסנו. אחרי זה יש לנו את פרקים ה' וו', ואז אנחנו מגיעים לעניין של הנבואה. רק אולי נעמוד על הדברים פה, על הסדר של הדברים. פרקים א' עד ד' עוסקים בדעת השם, ביסוד היסודות, בעמוד החוכמות, ונכללים בו עוד כמה יסודות של דעת השם. למדנו בפרק א' את היסודות של אחדותו גם כן, שזה גם מצוות עשה, חוץ מידיעת מציאותו, אנוכי השם ולא יהיה, שזה גם כן מצוות לא תעשה בעניין הזה. אחדות השם, למדנו שאינו גוף. למדנו על ידיעתו בפרק ב', בכל מעשה מרכבה, מעשה בראשית שלמדנו, אמרנו שזה בעצם הדרך לדעת את השם, הדרך לדעת את השם מתוך הבריאה, מתוך השפע ששופע מאיתו. זה דעת השם, זה סודות דעת השם של התורה. משם הרמב״ם מביא, עובר לפרטי דינים חשובים שהם יסודיים, במצוות קידוש השם, ונקדשתי, כן, בתוך דעת השם נכנס שם גם אהבת השם ויראתו. אהבת השם ויראתו הם בפונקציה מקבילה לידיעה. זה חלק מדעת השם, ככל, על פי הדעת, על פי אהבה, כמו שאמר הרמב״ם בסוף הלכות תשובה. ככל שאדם יודע יותר את השם ומעמיק יותר במעשה מרכבה, אז הוא יותר אוהב את השם. הוא יותר יודע את השם ויותר אוהב אותו ויותר ירא מפניו. זה העניין, שם נכנסים מצוות אהבה והיראה, ואז מגיע מצוות קידוש השם, החיוב למסור את הנפש בנאמנות להשם, ונקדשתי בתוך בני ישראל, ואיסור ולא תחללו את שם קודשי, הרמב"ם פה בפרק ה', ומביא את כל פרטי הדינים, מתי בעצם יש חובה לאדם להרג ולא לעבור. כן, יש את שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. שלוש עבירות, אלו אומר רמב"ם, אם אומר לו עבור על אחת מהן או תהרג, יהרג ואל יעבור, והוא מביא את שעת השמד. הרמב"ם מביא, כן, המקור למיניין, שאפילו במקום סכנה הם עוברים על אחת משלוש עבירות אלו, שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. זה נגזרת של אהבת השם בכל, אפילו, כן, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. מתוך הבנה של הערך האדיר שיש ביסוד היסודות ועמוד החוכמות והנאמנות והאהבה שצריכה להיות כלפי הקדוש ברוך הוא. זה בעצם היסוד של המסירות למען שם השם, גם במחיר של עיבוד הנפש, שזה בעצם עיבוד הנפש החיונית ודבקות בקדוש ברוך הוא, שאין למעלה ממנה, שאדם מוותר על כל העולם הזה למען הערך, למען השם. זה בעצם בסיום של הרמב"ם אומר שבכלל מצוות קידוש השם ובכלל חילול השם יש גם כן בכלל את כל ההליכה בדרכיו וקיום המצוות, שזה בעצם גם כן דבקות בדרך השם, באהבה, זה גם כן סעיף של דבקות בהשם. אבל בעצם יש לנו את פרק חמישי, ששייך בנאמנות לשם השם. פרק שישי זה שמות הקודש. שמות השם, איך שהם כתובים בתורה, שבע השמות, והאיסור לאבדם. ובעצם כאן מסיים הרמב״ם את העיסוק בשם השם. בששת הפרקים הראשונים, אחרי שהוא עוסק בשם השם וכל ההלכות של תורה שבכתב ושבעל פה, העוסקות בשם השם, עובר הרמב״ם, כן, אחרי היסודות, כמו אצלנו בהקדמה, אחרי חמשת היסודות שעוסקים בשם השם, עובר הרמב״ם לעסוק בנבואה ובתורה מן השמיים, זה קבוצת היסודות שלנו. טוב, אני רואה שנגמר זמננו, אז לא נספיק היום לקרוא את הדברים המקבילים ליסוד השישי במשנה תורה, אז נראה את זה אולי אחרי שנראה גם את היסוד השביעי ונראה את הדברים יותר בשלמות.